רק אולי אקרא את הפרק ואת הסיום של הפרק הקודם, שאולי לא ראינו אותו, אז נשלים את זה. ואשוב אל כוונתי, כי כשיהיה אדם שוקל פעולותיו תמיד, זה אולי לא לפניכם, תשמעו בעל פה. והכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש כלי הבריאים ושלמים לקנות החוכמות ולקנות מעלות המידות ומעלות השכליות עד שיגיע לתכלית הזה. ועל זה ההיקש נוטייה אז כוונתו אל ההנאה לבד עד שיבחר מן המזון והמשתה הערב וכן משאר ההנהגות, אבל יכוון אל המועיל. זה שוב לא בדיוק מה שיש לפניכם?
כן.
סביר, עוקבים? אבל יכוון אל המועיל, כשיזדמן שיהיה ערב יהיה, וכשיזדמן שיהיה בלתי ערב יהיה, או יכוון אל הערב על דרך חוכמת הרפואה, כמו שחלשה תאוותו למאכל יעוררה במזונות המטובלים הערבים שנפש האדם מתאווה להם, וכן מי שיתעורר עליו מרה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, במיני זמר, בטיול הגנות, בבניינים הנעים, חברת הצורות היפות וכיוצא בהם, ממה שירחיב הנפש ויסיר חולי המראה השחורה. והכוונה בכל זה שיבריא גופו, ותכלית הכוונה בבריאות גופו לקנות חוכמה. וכן שיתעסק לקנות ממון, תהיה תכלית כוונתו בקיבוצו, שיוציאו במעלות ושימצאו לחושי גופו, להמשיך מציאותו, עד שישיג וידע מה השם יתברך, מה שאפשר לדעת. כן, אז מה שמתואר כאן זה שאדם ישים את כל פעולותיו מכוונות לתכלית אחת, והתכלית היא לקנות חוכמה, ועיקר החוכמה לדעת את השם. וזה כולל גם דברים כמו למשל להסיר מראה שחורה, לשמוע מנגינות, לטייל בגינות, בניינים נעים, צורות יפות, נגיד ציורים יפים, דברים שעושים הרגשה טובה. כל זה בשביל להבריא את הגוף, את הנפש, וגם לקנות, וכל זה בשביל לקנות חוכמה. נמשיך עוד בפנים. ועל זה ההיקש יש למלאכת הרפואות מבוא גדול מאוד במעלות השכליות והמידות בידיעת השם יתברך, ובהגיע להצלחה אמיתית. ויהיו לימודה ובקשתה עבודה מן העבודות הגדולות, ולא תהיה אז כהריגה וכנגרות, כי בה נשאר פעולותינו, ותשובנה פעולות אנושיות מביאות אל המעלות האמיתיות. כי אדם שיבוא ויאכל מזון הרי ולחך, טוב הריח, שנפש אדם מתאווה לו והוא מזיק לו, ואפשר שיהיה סיבה לחולי הקשה או למיטת פתאום, זה והבהמה אצלי שווים. ואין זה פועל אדם מאשר הוא אדם בעל שכל. אמנם הוא פועל אדם מאשר הוא חי, נמשל כבהמה נדמה. ואומנם יהיה פועל אנושי כשיוכל המועיל לבד, ופעמים יניח הערב ויוכל הנמאס כפי בקשת המועיל. וזה פועל לפי הדעת, ובזה נבדל האדם מפעולותיו מזולתו. וכן כשיבול, כשיתווה מבלתי שישמור הנזק והתועלת, יש לו לזה, יש לו זה הפועל מאשר הוא בעל חי, לא מאשר הוא אדם. ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל כמו שזכרנו, אלא שישים תכליתו בריאות גופו ושלמותו מהחולאים לבד. ואין זה חסיד, כי כמו שבחר זה הנעת הבריאות, בחר זה האחר הנעת המאכל או הנעת המשגן. וכולם אין תכלית אמיתות לפעולותיהם, אבל נכון שישים תכלית כל מה שיתעסק בבריאות גופו והמשך מציאותו לשלמות, כדי שישארו כלי כוחות נפשו אשר מעברי הגוף שלמים. ותתעסק נפשו מבלי מונע המעלות המידות והמעלות השכליות, וכן, וכו'. טוב. אז הוא אמר שיש כאן חשיבות מאוד גדולה להיות רופא, להכיר את מלאכת הרפואה. אתם יודעים שבזמנו הרשב"א אסר ללמוד פילוסופיה, כי ראו שזה מושך ולוקח את האנשים החוצה. אז הוא אמר לא ללמוד פילוסופיה עד גיל 25. נראה, הניחו שמי שלומד גיל 25, לא. מי שלא צריך, אז גם אחרי זה לא ילמד, ומי שצריך, אז הוא כבר יש לו תשתית. אבל חרגו מזה דבר אחד, שזה הרפואה, שזה מותר ללמוד. שזה נצרך לקיום. ומאז ועד היום, מן הסתם, לא השתנה הדבר שכשאדם מאוד בקיא במלאכת הרפואה, והיום הדברים אולי גם לא רק אדם מומחה, אלא גם אדם שהוא אדם רגיל, הוא שומע, מכיר, יכול לקרוא, יכול לשמוע. זה אולי הדבר שהכי יכול להשפיע על אורח החיים, זה באמת הידיעה במלאכת הרפואה. פתאום אדם עושה למשמעות של מה הוא אוכל, ומה מצב העיכול שלו, כולל אפילו איך זה מתנהג ב, שנקרא, היציאות, איך הוא ישן, עושה כזה היגיינה של שינה, מה עושה טוב לשינה, מה מפריע לשינה, איך הוא נושם, כל דבר שברגע שאתה מודע למשמעות שלו, מה יכול להוסיף בריאות, מה לא, אז זה משפיע כמעט על כל היום. ויש כאלה היום, אתם יודעים, זה דבר שחזק, יש כאלה, הרמב"ם מתאר את המדרגה הזאת, שמאוד מודעים, לא הזכרתי את ההתעמלות, שגם מי שבקיא ממלכת הרפואה, או כמובן יודע את המשמעות, הרמב"ם כבר הזכיר את זה בהלכות דעות, ובעניין הזה אולי לא כל הפרטים של התרופות שהיו ידועים בזמנם מובנים לנו, יש לנו דברים אחרים. אבל העניין של ההתעמלות למשל לא השתנה, שזה בריא, שזה מוסיף בריאות, שזה מאוד מאוד משמעותי, שזה חלק גדול מהמחלות, זה פותר. אז יש אנשים, גם היום, גם אצלנו בקרח הגדול של גוש דן, אתה יכול להגיד שכל אורח חיים שלהם בנוי על הבריאות, אז הם יאכלו מאכלים מסוימים, בריאים, ויקנו אפילו במקומות מסוימים את הדברים האלה, ויעשו הליכה או כושר או כל אחד מה ש... או שחייה. חלק לא קטן מסדר היום יהיה קשור לזה. ומי שנגיד יותר מהדר, אז אפילו תכנון של ההליכה לישון והיקיצה, שבטח נצא לישון מוקדם ולקום מוקדם עם השמש, אז אתה באמת האמת, מי שזוכה, זה כיף, כן? פעם אחת, בוא נגיד, אם מישהו אפילו יקום בשש עכשיו, אתה שש וחצי אפילו, אתה רואה את הזריחה, כן? אז זה משפיע על כל אורך החיים. כי באמת המטרה היא שלא נתנהג כמו בעלי חיים, שהם אוכלים מה שנראה להם מושך, למרות שזה מזיק. איך הבעלי חיים ננקדים במלכודות שלהם? יש להם פיתיון, אוכלים, אין להם את השכל שאומר, רגע, זה יהיה נזק. אז גם אדם שאוכל מאכלים לא בריאים, שאומר שיביאו לו מחלה או אפילו יגרמו למיטת פתאום, גם אדם כזה, הרי פועלו כפועל בעל החיים. עכשיו, יש אדם יותר מעולה שהוא מבין שצריך להיזהר מה בריא, מה לא בריא, אבל הוא עושה את זה בשביל להיות בריא. אז הוא אומר, זה כבר כנראה כן התנהגות של אדם, אבל זה לא חסיד. האדם שכבר משתמש ביכולת האנושית שלו, שהיא למעלה בעלי חיים, אבל בשביל מה? בשביל לשרת את הצרכים שגם בעלי חיים מעוניינים בהם. יש לו את השכל להשיג את זה בצורה יותר טובה. אבל לא זה באמת העניין. והחסיד הוא לא נשאר רק במטרה של הבריאות, אלא נשאר במטרה שהבריאות עצמה תביא שאדם יוכל להיות פנוי לדעת את השם. אז נגיד רק, עוד בתוך הפשט הערה, שאולי אפילו זה פרשנות פשט, אבל גם עומק של מה היה החטא של אדם הראשון. שהוא אכל מה שנראה יפה, כאילו גם אם הדברים מתוארים, ספרים, פנימיים בוודאי, כמשהו הרבה יותר עמוק ועקרוני, אבל יש גם באמת פשט, שהוא ראה משהו ערב, תאווה לעיניים, מושך, אבל אמרו לו שהדבר הזה הוא מסוכן, והערב התגבר על השיקול דעת. כלומר, הוא בעצם לא נהג כאדם שפועל לפי השכל, אלא כמו בעל חיים שפועל לפי מה שנראה לו כרגע ערב. אני זוכרים, הסכמנו כבר לא פעם, שאז הוא הפסיד את מעלת המושכלות והלך למפורסמות. עכשיו אנחנו בעצם מוסיפים ואומרים שזה גוף גם מה שגרם לחטא. החטא עצמו היה שהוא הסתכל על מה שנראה טוב באופן סובייקטיבי ולא מה שבאמת טוב. כן, הרבה פעמים אדם אומר יש איזה, סלחו לי, איזה בורקס עם בצק אלים, המון שמן, אז מבחינת הערב זה מושך, מבחינת הבריאות אומרים זה מאוד לא בריא. אז השאלה מה השיקול, מה יותר חזק? זה הדבר הכי בסיסי. האם אדם, עכשיו קוראים לזה, זה טוב, זה טעים, אתה רוצה משהו טוב, נכון? גם בשפה זה ככה. אבל זה לא באמת טוב, כן? אז ההבחנה הזאת, אולי גופה כבר ההבחנה שמדובר אצל אדם הראשון. אז זה הערה. עכשיו פה רגע, שככה לקחת, אולי אני לפני כן, נגיד סוג של, לא יודע, נגיד מילתה לבדיחותה, אבל משהו שקשור לנושא, משל כזה נחמד, אבל מתי סיפרתי פעם אחרונה, אבל שפעם, חבר לי שלי, תמיד חכם חשוב, סיפר לי שהוא שמע איזה ראש ישיבה, שזה היה ראש ישיבת הסדר, שאותו ראש ישיבה פרש להם את הפרשה של גדעון בתנ"ך, שהוא אמר שאיך נמדוד מי יכול להיות חייל, הזכרנו את זה. מי יכול להיות חייל? מי ש... מלקק בלשונו, משהו כזה. אבל לא את מי שיקרא על ברכיו לשתות. אז אותו ראש ישיבה אמר, ששם אתה לומד חיילות טובה. כי מה ההבדל בין מי שקורא לבין מי שלוקק בלשונו? מי שלוקק בלשונו מחזיק את החנית בצד אחד, או את החרב מה שהוא צריך, אולי לא יותר בצד הזה, כן? ולוקח מים לפה עם ערנות כל הזמן עם האויב בסביבה. אבל מי ששותה מים ככה, יבוא איזה אויב מאחורה, נגמר הסיפור. עד כאן דברי אותו ראש ישיבת הסדר, לא מהישיבה שלנו, תדאגו. מישהו, אני גם בעצמי לא יודע. עד כאן דברי אותו ראש ישיבת הסדר. אחר כך ההשגה של אותו תמיד חכם, אפשר להגיד שהוא למד בישיבה כבר, בסדר. למד פה במשך. לא רק פה. קיצור, אומר, מה זה, איזה דבר הוא עבר? למה הוא לא אומר מה שחזל אמרו, שזה היה סימן למי ש... מה, הנביאים באו ללמד אותנו להיות חיילים טובים? זה תלך ללמוד אצל הגנרלים הסינים או לא יודע מה. אתה לקחת קורס צבאי באנגליה או במקום כל זה. גם יהודים יכולים, אבל לא בשביל זה יש לנו נביאים, לא בשביל זה יש לנו תנ"ך, בשביל להגיד איך צריך להיות חייל טוב. כך הוא אמר. אז אני אמרתי לו, א', אתה יודע שהפירוש הזה במקורו, אני לא יודע, במפרשים הקדמונים, המקורו הוא בווינגייט. אורט וינגייט, איך קוראו לו בשם המלא, חסיד אומות העולם, שבא פה לעזור ליהודים לכבוש את ארץ ישראל, אז הוא הלך עם התנ"ך. התנ"ך היה אצלו מאוד חזק, ידע ממש הרבה פסוקים בעל פה, וכשהוא בא לפה היה בהתרגשות עצומה שהוא מגיע סוף סוף לארץ התנ"ך, והוא הסתובב שם בעמק ישראל, ובזה ממש ראה את המלחמות מול העיניים שלו, ואז זה היה פשט, וכך הוא חינך את החיילים שפה, פלוגות הלילה המיוחדות שהוא בנה, מה זה חיילות? הוא אומר, כבר מימי גדעון. אז אמרתי לו, זה לא כזה חיצוני, אם אדם בשביל להיות חייל טוב לעם ישראל, אומר שיש לו גם השראה מהנביאים, איך להיות חייל טוב, חייל עם ערנות, חייל שהוא מסור למשימה, לא רואה בזה משהו כל כך שלילי. וחוץ מזה, נזכרתי שיש סיפור על, אני חושב שזה פרים זה הרב ישראל מרוזין, זה מאוד מתאים לו. שפעם חסיד אחד פגש תלמיד שלו ושאל אותו, מה הגדולה של הרבי שלך? זה היה כשהוא היה בצריך לברוח. ורצו שמישהו ישתכנע לעזור להם, להבריח אותו, כי היה סיפורים שלמים. איך שהוא היה הרי מלך כזה, ואז השלטון רדף אותו, והם הישינו עליו, הצליחו להבריח אותו, והיה מישהו היה צריך לעזור לו. הוא אמר, אבל מה היה, מה, כל כך צריך להתאמת בשבילו? אז אמר אותו חסיד של רבי ישראל מרוזין שהמעלה שלו, שכשהוא אוכל, אז הוא לא מקרב את הראש לצלחת. הוא רק מביא את האוכל לפה. אז הוא אמר, מה החומה? גם אני יכול. לקח את הכף, ראה שבשנייה האחרונה הוא כן... אז אמר, באמת זו מעלה גדולה, אני עכשיו מבין. חשבו ככה כל הזמן להיות, כן? זה באמת אדם גדול.
פעמים זה גם על הרב ציודה, לא?
מה?
סיפור שגם הרב ציודה לא מתקופף, נכון?
נאמרתי, אז הוא... זה מסכור מהן
שבנה דרס
לרב
שלו. אולי זה עבר איש מפי איש עד... עד החיילים של גדעון, אני רוצה לפרש. שמי שזה, הוא מקרב את הראש למים, מי שלוקק בלשונו, מביא את המים לפה. אז זה כבר לא סתם חייל טוב, זה אדם בעל מידס. הטייבס לא משלוט עליו, הוא לא נוהג כבעלי חיים, כמו שכתוב ברמב״ם. אלא הוא נוהג ב... הוא נוהג ב... ב... כמנהג אדם, כמנהג אדם בעל שכל. אמרתי לו, ויכול להיות שזה כל זה קשור למה שאמרו חז"ל. שאם אדם יש לו אמונה, אם אדם מאמין בהשם אחד, אז א', אולי הוא לא קורע כיוון שאין לו את ההרגל הזה לקרוא על הפסל, אבל גם הוא לא משוקע בתאוות, וגם הוא חייל ערני, כי הוא חושב על המשימה, כי הוא רואה את המבט השלם, הגדול, האחדותי, אז מתוך זה הוא גם לא נכנע לתאבו, ומתוך זה הוא גם לא מאבד את הראש, לא שוכח בשביל מה הוא נמצא פה, כן, הוא לא נמצא פה בשביל לשתות מים, הוא נמצא בשביל להשלים את המשימה, והמים זה כדי שיהיה לו כוח לשתות ולהשלים את המשימה, והוא לא שוכח שהוא חייל. אז אמר לי, טוב, אתה מחפש הרמוניה. אמרתי, אפשר לחבר את כל הפירושים, לא צריך לשים או-או. שזה גם אולי העומק. ככה אפשר להבין אולי אפילו באופן עמוק את המדרש. בכל אופן, זה קשור ככה, הסיפרנו בהקשר הזה, האם אדם נוהג כבעלי חיים, מה שהוא נוהג כמנהג אדם. אז נוהג מנהג אדם, הוא יכול להיות חייל בצבא של גדעון. אני כאן לחזור למה שרציתי לפתח, שאפשר לומר על המצווה לעשות מעשה ולשם שמיים, אפשר לפרש את זה בשתי דרכים, שהן כמעט הפוכות. אני חושב שזה ידוע, אני אפילו יכול לשער שחלק מהחבר'ה פה או דנו בזה או ידונו בזה בשעות שאחרי סדר ערב או משהו כזה, או בכל זמן או תוך כדי שאוכלים. מה זה לכוון לשם שמיים? אתה יכול להגיד, פירוש אחד, אני קצת מקצין על בשביל לחדד את הרעיון, שיש דברים שהם חשובים באמת. נגיד ללמוד תורה ולהתפלל. כל השאר תפל. לכוון לשם שמיים זה לעשות את הכל בשביל הדברים שחשובים באמת. א', לדעת את זה, שיש המון המון אמצעים. למה אני עובד למשל, אם אדם עובד? כדי שיהיה לי אוכל. ולמה אני אוכל? כדי שיהיה לי כוח. ולמה שאני ישן גם כדי שיהיה גם כוח לאכול, לאכול שיהיה כוח לישון. ולמה כל זה? כדי שאני אוכל ללמוד תורה. אז נגיד יכול להיות ציור של יהודי, מה שנקרא בלשון הישיבות בעל הבת, שהוא עובד לפרנסתו. ואומר הרמח"ל במסילת ישרים, לקראת סוף הספר, אגב, אני שמתי לב למשפט הזה רק בזכות הקיצור במסילת ישרים של מרן הרב, שכבר יכול להיות חסיד מי שעוסק במלאכה פשוטה כמו מי שלא מפסיק ללמוד. חסיד זה מדרגה גבוהה. גם אדם עובד יכול להיות חסיד. אז נתאר איך הוא חסיד, ויש אנשים כאלה. שהוא כל היום עובד, חלק מהזמן הוא גם צריך לאכול ולישון, נשאר לו חצי שעה, אולי שעה, נגיד דף יומי או משהו כזה. תשאלו אותו, מה העיקר אצלך? זה העיקר. זה הלב של כל היום. כל מה שאני עושה כל היום, זה בשביל השעה של הדף יומי. זה בשביל ה-45 דקות של התפילה בבוקר, כל זמן, כל מקום לפי הזמן שלו, כן? זה הלב, כל השאר בשביל זה. באמת זה אדם, אדם המעלה. הוא אדם רציני, עושה את העבודה שלו כמו שצריך, הוא, אין סיבה גם שהוא לא יטפל בצרכים שלו כמו שצריך, הכל בסדר, אבל הוא יודע כל הזמן שהכל בשביל המטרה. זה אפשר להגיד, אחד מהציורים של דמות האדם העובד, שמשלב תורה עם דרך ארץ, ושכמו שאמרנו, הוא יכול להיות ממש חסיד. הזכרתי שיש בתשובה של הראש, שלמדתי את זה, התפעלתי מזה, בקשר אולי לתשלום המסים, שאומר מה ההגדרה של תורתו אומנותו, לפחות לעניין הזה, זה מי שכל פעם שיש לו זמן פנוי הוא לומד. כאילו, הוא אומר מפורש, גם עם אדם שיש לו טרדות ועסקים, אבל מה הוא עושה כשמתפלל לו הזמן? אז אם כל הזמן שיש לו זמן פנוי הוא לומד, זה נקרא תורתו אומנותו. וזה יכול להיות שיהיה בעל הבית, מה שנקרא, שתורתו אומנותו, יכול להיות בן ישיבה שלו. למה בן ישיבה יש לו זמן פנוי, אז הוא קצת מבזבז אותו. והוא, כל הזמן הפנוי מנצל ללימוד תורה. זה באמת אנשי מעלה, ש... אני שמעת גם מורבי שליטה, אבל הסבא, אבא של אבא, עוד מעט זה היה יוצא, אז הוא היה אדם כזה. היה איש עובד, לא היה יכול גם אחרת. א', לא למד בישיבה, כי בתקופה שמלחמת העולם הראשונה היה צריך להתגלגל שם, זה בערך היה גיל הנערות שלו. עברו, קלטו פליטים, בקיצור, לא היה זמן ללמוד, בצורה מסודרת. כשבאו לארץ, הוא הלך ללעבוד, פרנס גם את ההורים שלו. אז כל החיים הוא עבד בדפוס. אבל דף יומי זה היה אצלו, אנחנו הלוואי עלינו, ככה נקפיד על כל הדברים שצריך לקבוע. יצא לפנסיה, אז כל עוד שהיה בשמה, אז הוא למד כמה שהוא יכול, היה זמן שעבר לבני ברק, כמה שנים אחרי כן. אז בבני ברק יש הרבה שיעורים דף יומי. זה הולך לכל שיעורים שהיה יכול. אני לומד אותו דף חמש פעמים ביום. בבוקר, לקראת הצהריים. אז כל הזמן הפנוי זה. ככה נראים גם התפילות וככה זה. היה... עסוק רוב הזמן, בכלל, גם לא מתרגל, אנחנו הנכדים יכולנו לעזור ללימוד סוגיה, כן? אבל מבחינת הקשר לתורה, מי ייתן? אז זה היה, אז תיארתי ככה, שלא רק, למרות שאני אומר, נעמיד את זה מול עוד משהו, אבל יכול להיות דמות מאוד נפלאה ומעולה כזאת. מה שחשוב זה הלב של היום, כל השאר זה בשביל זה. אפשר אותו דבר לומר על השבת לעומת כל השבוע. כל השבוע, הכנה לשבת, שבת זה הזמן, אפשר גם כפשוטו. אחי שיחיה, ידוע, מדבר על זה הרבה, שאי אפשר שכל הציבור ילמד כל הזמן, כמובן כל השנים. רוב האנשים צריכים לעבוד. מתי ילמדו תורה, תורה מתי אלה, אז שבת. אז יכול להיות אדם, כל השבוע עובד, כל השבוע עמוס, יש לו אולי את הזמנים הקצרים של הלימוד, מגיע שבת, יש זמן להתפלל, יש זמן לשירות בתשבחות, ויש זמן ללמוד תורה. וזה הלב של כל השבוע. כל השאר תפל. יודעים מה המצאים, מה המטרה, מה העיקר, מה התפל. וכמובן גם נפקמינה, שאם זה כביכול מתנגש, כן. הוא לא שוכח בשמה הוא חי פה. אז אם זה יהיה ארוחת ערב, עוד אף יומי, בדרך כלל זה לא סותר, כן, למה לא סותר? אז הוא יוותר כמובן ארוחת ערב, כי הוא יודע בשביל מה הוא נמצא פה, כן. כל היום הוא בשביל זה, אז מה? אז הוא צריך, אם היה תרוד, אז הוא ייקח איזה ביז, איזה סנדוויץ' והעיקר להגיע ל... זה הלב של הכל. זה ציור אחד. שזה מדרגה חשובה מאוד. ציור שני, שקוראים לזה כל שם שמיים, זה שה... בכל מעשה יכול להיות שם שמיים. באמת, לא להגיד שיש מטרה וכל השאר הוא אמצעי, אלא לומר שיכול להיות שכל דבר שעושים הוא יש בו מטרה. כל דבר יש לו ערך. כל מעשה יכול להיות שם שמיים, ניקחנו גם את העמודה שהזכרתם קודם של הסבא, נגיד שעבד בדפוס. זה באמת ככה גם היה. אז זה עבד מאוד מאוד במסירות ובאחריות. מספרים עליו שה... גם אחרי הפנסיה, שהיה כבר בגיל 80, אז הבעל הבית רצה שימשיך לעבוד, כי הוא דוגמה לכל הצעירים איך לעבוד ברצינות. עבד מאוד ברצינות. אז אני באמת לא זוכר אם חקרתי אותו על השאלה הזאת. אני יכול גם להגיד, זה לא שאני עכשיו עובד בדפוס כדי שיהיה לי את המזכורת, כדי שסוף סוף יהיה לי את הזמן לדף יומי, או שנזכה לשבת ויום טוב. אלא להגיד כוונה אחרת. אני עכשיו עושה משהו שהוא חלק מיישובו של עולם, חלק מגם, אני גם נמצא פה באיזשהו חוזה מול מישהו, אז אני מסע עם התלמידים באמונה, מפתח מה שצריך לפתח, אני מוציא ספר, שהספר יהיה בצורה הכי טובה והכי מוגעת והכי זה, אם זה ספר קודש הזה ודאי, וגם אם זה ספר אחר, בכל אופן לתועל את הקוראים, כל מי שיהנה מזה, שיקבל את המוצר הכי טוב, הכי מוצלח, שיקבל את הכסף שהוא משלם, כלומר זה מטרה בפני עצמה. ככה כל עבודה בעבודה שאדם עובד, שהוא מפתח את העולם, משכלל את העולם באיזשהו צורה, יש לו ערך. וזה הכוונה, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. אני חושב שיש מדרש מפורסם, אומרים על חנוך, חנוך מהדורות הקדמונים, שכתוב עליו בסוף, ואיננו כי לקח אותו אלוקים, שהיה מייחד ייחודים על כל תפירה ותפירה שהיה תופר במנהלים, שהיה כאילו, זה היה העיסוק שלו. אז גם זה ניתן להגיד שני הפירושים. הוא היה צריך לעבוד, ציור כזה, אני לא יודע אם חזאי התכוון לומר שממש יודעים שהוא היה כזה, אבל תיארו דמות כזאת, שהוא עבד בפרנסתו וכל הזמן הראש שלו בשמיים. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהוא ראה בלעשות את המלאכה כמו שצריך, כמו שראוי, דבר מאוד גדול. וזה הייחודים שהוא ייחד, כן? זה עוד כוונה. עכשיו, בעמדה רבה הם הפוכות, כן? כי הכוונה הראשונה אומרת, המטרה זה העיקר כל השאר תפל. ואפילו יהיה עניין להבליט. שאני יודע, זוכר מה חשוב, אני זוכר מה חשוב מה לא, ולכן גם אני אולי אפילו אותה בקלות יוותר עליו. ומה זאת, לפי הדרך השנייה, כל דבר הוא מטרה, נכון, גם לפי הדרך הזאת יש מדרגות. יש קודש, יש חול, אבל החול כשהוא צריך להיות, הוא חשוב, ויש לו ערך. אז, אצל אחד כזה, בכל דבר הוא ימצא מטרה, ויכול להיות אפילו שהוא לא בטוח שנגיד, אולי, הוא לא יוותר, לפחות לא בביטול כזה, על דברים אחרים, כי גם הם יקרים בעיניו. ברור. הלב לעומת הזה, אז הלב יותר חשוב. אבל זה לא יהיה שכאילו עד רבה כזה, שאם אפשר. לא, הוא יודע שגם הדברים האחרים, הם, יש להם ערך עצמאי. זה גם מדרגה. כלומר שלכל מדרגה יש את הערך שלה, כי הראשון הוא מאוד מאוד ממוקד וזוכר מעלה. כי אפשר לשכוח. זאת אומרת, הכל חשוב, תורה, עבודה וכו'. לפעמים האיזונים יכולים להיות מה העיקר, מה תפל. אמנם הרב אומר בורות התורה, שיפה תמוד תורה עם דרך ארץ, שהתוספות השנים אומרים שלא תמיד ברור מה עיקר, מה תפל. שיש אנשים שאולי אצלהם העיקר זה הדרך ארץ. אבל פשט, לכאורה הכוונה בכמות. לא בעניין עצמו. שיש אנשים שזה מה שטוב להם, שרוב הזמן הדרך ארץ ומיעוט הלימוד תורה. אבל לא לשכוח מה העיקר. דרך הראשונה הוא זוכר טוב מה העיקר. ממוקד מטרה כמו שם. זוכר מעלה. דרך השנייה, כלומר, יש לה את המעלה שכל דבר הוא תכלית. שבכל דבר, משפט של הרב ב...
מה, אם זה בדיעבד?
כן, נכון. לפי הדרך הראשונה זה קצת בדיעבד. למה אני עובד? כי אין ברירה. שוב, זה צריך להגיד, גם השני, אם היה לו זמן רק ללמוד ביישוב הדעת, למה לא? אבל כאילו, אם זה כבר בדיעבד, אז זה לכתחיל. זה לא סתם שנקלטתי לפה. נגיד, הוא נוסע והוא נוסע. אז הוא אומר, מחכה כבר שהנסיעה תיגמר להגיע לעניין, לשיעור נניח. הוא אומר, אם אני כבר נוסע, אז גם הנסיעה חשובה. אז לא יודע. אני מדבר עם מישהו, חשוב מחשבות, יראה דברים. לא. גם אפילו דברים אקראיים, יכול להיות שיגיד. גם זה תחליט, גם לזה יש מטרה. יש משפט של הרב שאומר, מה זה בכל דרך אחרי הדעה הוא? שר אביך. שאדם בכל דבר שהוא עושה, הוא רואה את כל העניינים מקופלים עכשיו פה. כאילו פה עכשיו הקדוש ברוך הוא נמצא. זה אפילו יותר חריף. זה לא רק שכל דבר הוא בעל ערך, אלא אפילו כל המפגש שלי עם הקדוש ברוך הוא, כרגע הוא דרך הדבר הזה. אני חושב מאוד יכול להרגיע, כי מישהו מאוד חזק במטרה הזאת, נגיד שהוא צריך לעשות, נגיד ביקור חולי. טוב, אז זה חשוב. אבל מה יותר חשוב, מצווה או לימוד תורה? טוב, אי אפשר מישהו אחר. אז אני הולך. אבל עדיין יכול להיות שאני כל הזמן מחכה, לא, זה צרות של עשירים, טוב שאדם מחכה, כן? מתי זה, מתי הוא כבר יחזור לסדר? ולפי השיטה השנייה, כרגע אני פה. כרגע אני לגמרי פה. אחר כך, כשיהיה צורך, אני אהיה לגמרי שם. לגמרי. נורים אגב על רבי לוין, שהשאלה אצלו לא הייתה מתי לחזור לסדר. לפחות בתקופות מסוימות, אז הוא עשה המון שעות ביום גנות חסדים. היה לו את הדברים של הלימוד שלו, אבל זה היה עניינו. זה היה לך עם ביקור חולים, ניחום אבלים. ניחום אבלים בסדר לא נגמר רק בשבעה, אלא הוא זכר את אלה שהרגיש שיש צורך, אז הוא בא לפעמים עוד פעם, ולב אלמנה ירנין וכו'. היה מבקר, אני לא יודע, כמה אנשים בכל יום. וסיפרו אליו, מי שסיפר, כמובן אז אני חושב שגם מתבונן ראה טוב, שכשהוא ישב, נכנס לאיזה ביקור חולים, אז הייתה הרגשה שאין לו שום דבר היום חוץ מזה. פנוי לגמרי. הוא עכשיו רק פה איתך, אין שום דבר אחר בעולם. אחרי זה הוא הולך לעוד 10 אנשים. ככה כל אחד ירגיש. תשמע עליו, באמת מעלה גדולה. אז זה בכל דרך אחד היו, שזה לא שהוא רוצה להגיע לאיזה מטרה, כי נגיד זה אולי הקשת שיכול להיות בשיטה הראשונה, כי כשכל המטרות הן מצוות, אז יהיה קשה להתפזר, כי יותר קל לו להתמקד. יש איזה שעה, הכל מכוון אליה. אבל למצוא בכל דבר, וכל פעם להתפנות מחדש, עכשיו אני בא זה, אז עכשיו להיות עם הצרה הזאת, ועכשיו זה, אז עם העזרה הזאת, ועכשיו סתם איזה ילד צריך לחזק אותו. כל דבר, להיות לגמרי שמה, זה מעלה עצומה. שזה אולי קצת, לפחות, זה רבי לוין התבטא במצוות, לא יודע, במעשה חול, כי נראה לי שהוא לא עשה ככה במעשה חול, חוץ מהצרכים הכי בסיסיים כידוע. אז במצוות הוא עשה כמו הדרך השנייה, כן. שכל רגע, עכשיו כל האלוקות פה, כל המפגש שלי עם האלוקות נמצא פה. ולא צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב, זה גם הדרגה לא רק רוחנית, אלא זה גם, כל אחד היה רוצה שתהיה לו שלווה כזאת, כן. נגיד, יש לך רבע שעה ללמוד. עכשיו זוכים, בני ישיבה, פנויים כל היום. אבל נגיד, אדם היה בין דברים, יכול לקרות גם לבני ישיבה, לא יכולים להם בשלבים. שיש יותר דרדות בחיים, פתאום, יש רבע שעה ללמוד. אבל אתה יודע שעוד מעט תיגמר. כמה אתה מצליח ברבע השעה הזאת להיות כמו שיש לך שעתיים, כן? וזה גם שאלה אפילו על סתם בריאות הנפש, נגיד יש לך רבע שעה לישון. יש רבע שעה, אתה צריך את השינה, יש לך רק רבע שעה. אדם, בגלל שהוא יודע שעוד מעט זה ייגמר, לא מצליח להירדם. אם יש לו שעה, נכון, הוא מצליח להירדם כבר בשתי דקות הראשונות. אם הוא יודע שרק 20 דקות, אז מההתחלה הוא מצליח להירדם. אם אדם יש לו שלוות נפש, אז זה, נכון? אז הוא ירדם גם ב-20 דקות, זה גם יעזור. ישן טוב. אנחנו יכולים לדעת, אומרים את זה על הגרה או מישהו אחר, שהיה ישן מעט. שאלו אותו איך הוא ישן כל כך מעט, לא צריך לדאוג לבריאות הגוף. אז אמר, כמו שיש שקדנים גדולים שמספיקים בשעה אחת ללמוד מה שאנשים אחרים מספיקים בהרבה שעות, אז אמר, אני שקדן בשינה. מספיק בשעה אחת לישון כמו אנשים אחרים בהרבה שעות. טוב, אז אני אומר, זה כבר קשור לעבודה נפשית שהיא לא לגמרי קשורה דווקא רק לעולה, לעבודה רוחנית ש... שנעשה את בית המדרש. זה גם יכול להיות עצות של דרך ארץ, כן? איך אדם מסגל לעצמו, סתם לשים לב, כן? מסגל לעצמו שלווה כזאת. יש היום כל מיני כלים בעולם. או, אז איפה נמצא הרמב״ם? אז אפשר להגיד לכוירה וזה. לכוירה רבה, יש צד לומר שהרמב״ם נמצא כמו השיטה הראשונה. הוא אומר באמת, בשביל מה אתה אוכל? בשביל להיות בריא. כלומר, קודם כל, אל תאכל סתם כמו בעלי חיים, בסדר? תאכל משיקולים של מה בריא, מה כדאי. אבל למה אתה רוצה להיות בריא? אל תישאר שם, אומר הרמב״ם. זה בשביל חוכמה, בשביל לדעת את השם. אז ברור שיש מטרה והיא השגת החוכמה. וכל השאר משרת אותה. אז זה ממש כמו הפירוש הראשון. יש עיקר וכל השאר תפל. במובן הזה, זה ידוע דברי הרמב״ם שגם הולחנו, שהנביאים והחכמים יתאבו ללמוד המשיח לא כדי שישלטו בעולם, לא כדי שאין כסף וזהב, לא כדי שיהיה להם הרבה הנאות, כמו המילים שלי, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמתם. גם שיהיה כל טוב של העולם הזה, זה עוד לא אמרתי, נכון? מה התקציב השנתי? 479 מיליארד שקל, תקציב המדינה. אז לא ישומים בקולי, קצת שומעים. אפשר לשים 9 מיליארד לישיבות, זה, שאלתי אנשים, זה יותר ממה שמתנים עכשיו. עכשיו מיליארד לכל הישיבות, כולל החרדים ואנחנו, עוד איזה 50 מיליון לישיבות ההסדר, יש גם איזה הטבה לישיבות גבוהות שיש איזה אחוז מסוים של מתגייסים, עוד כמה מיליונים, 9 מיליארד לישיבות, ונשאר 470 לבזבוזים, משהו מוכר. הרבה כסף. אמרתי, זה השבוע, הייתי במספרים, חשבתי שהתקציב 430, אמרתי 430 לבזבוזים עכשיו. לא, נשאר 470. בכלל, לעשות המון דברים בכסף הזה. 9 מיליארד. זה כמה זה? זה 2%. 2%. תן לחרדים 80%, לנו 20. טוב. נסתדר. אגב, גם לתת יותר מדי זה כנראה לא טוב. אבל בכל אופן, אז בשביל מה כל העושר הזה? נזכרת בזה כי אמרתי מה שכתוב בימות המשיח, אז במובנים מסוימים אנחנו קצת בימות המשיח, נגיד במובן הזה הכלכלי. זה עושר שהרבה דורות לא חשבו שיהיה אותו. לא נדבר באופן אישי, נדבר על הציבור לפחות, כי גם הממוצע של הרוב האנשים זה לא הרבה יותר ממה שהיה להרבה דורות. מה שיש היום לאדם רגיל היה לאנשים העשירים לפני 150-200 שנה. בהרבה מובנים. בהרבה מובנים. אז הכל זה בשביל זה. כל האמצעים יש להם מטרה. יש לב וכל השאר תפל. וזה נכון, צריך לזכור את זה. ודווקא כשיש כל כך הרבה, כשיש הרבה שפע הרי אפשר להתבלבל ממנו. צריך לזכור מאוד מאוד חזק מה המטרה. אותי יצא, איך אדם, גם כשהוא יוצא מהישיבה, יהיה לו קשר לתורה. אם הוא נמצא בעצמו בתוך תורה, נגיד, אולי יוצא דו חובה, באמת שהוא, אולי זה לא מספיק. אם נגיד אדם עובד, אז היצא זה שיתרום לישיבה, שהוא למד בה. א' יחזיר את מה שנתנו לו כפשוטו, הכרה טובה. אני לא יודע, אולי גם פה יש מן אפילו הסדר כזה, שאצלנו קוראים לזה מכירי תורה, ברווחה אולי יש לזה עוד שם, שהברכים מראש יודעים שהחשבון הוא שמקבלים מלגה ויחזירו אותה אחרי זה. אבל יש עוד סיבה, שאם אדם תורם לישיבה, אז הוא אומר, אם אני תורם, אז לפחות שאני אענה מזה. אז הם שולחים לי ממל שיעורים, אז לפחות, אם אתה נותן את הכסף, אולי אני אשמע את השיעורים. וגם, שומע שקורה משהו בשבילו, הוא מזדהק, הוא מתורם, כן? אז הוא מחבר אותו לתורה. ואז הוא מרוויח לא פחות ממה שמרוויחים, אותם מברכים, או בחורים שהוא עוזר להחזיק אותם. ולפי דברינו, הוא צריך לזכור שזה, כל מה שאני מרוויח, זה העיקר. זה העיקר. זה הלב שלו אז. אז זה אפשרות אחת להגיד שגם הרמב״ם מתכוון לזה. מצד שני, זה מאוד בולט שהרמב״ם אומר כמה פעמים, חוזר על הביטוי הזה, שאם הוא עושה לא כמו שדיברנו, זה לא התנהגות של אדם. אני אקח את ה... איך שזה לפניכם. זה אומר, כן, די בהתחלה, שלא יהיה בפעולותיו, רואים שורה שלישית בדף הזה, בשום פנים דבר מפועל האבל. זאת אומרת, פועל שלא יביא לזאת התכלית. כלומר, פועל שלא לזה התכלית, הוא פועל האבל. אחר כך, בסוף הפסקה הזאת, שכבר קראנו מקודם, חוזר על זה, כי האדם ייגש לאכול מאכל תאווה, ערב לחך, טוב הרע, זה מזיק ומפסיד. ואפשר שיהיה סיבה למחלה מסוכנת ולמיתת פתאום. הנה זה והבהמה שווים, ואין זה פועל אדם מאשר הוא אדם. ואומנם הוא פועל אדם מאשר הוא בעל חיים. אחר כך הוא חוזר בסוף הפסקה הזאת. שוב, הנה זה הפועל לא, לא, לא מאשר הוא בעל חיים, לא מאשר הוא אדם. כלומר, הייתי אומר שאולי הרמב״ם אומר שהכוונה במעשים לשם שמיים זה לא רק דין בחפצה, זה דין בגברה. כאילו דין בחפצה זה מה המעשה שאתה עושה, האם הוא לשם שמיים. אז שתי דרכים אמרנו, או שהמעשה הזה משרת את המטרה המרכזית של כל היום, שזה הלימוד תורה, או של כל השבוע, שזה השבת והתורה שבתוכה, או שאני אפילו בכל מעשה נותן ערך שהלב, השבת מתפשטת על כל השבוע, או התורה מתפשטת על כל היום ונותנת משמעות ואיך לכל המעשים שנעשים, אז זה כאילו במעשה. אבל הרמב"ם מדבר לא רק על המעשה, הוא מדבר על העושה, על ספר, על המידות. כמו שאמרנו, זוכרים שכבר דיברנו גם, גם כשהוא דיבר על המצוות, הוא לא עסק בשאלה מה נכון לעשות, כמה צדקה צריך לתת בשביל האמת, בשביל תיקון העולם, אלא כדי שאדם יהיה אדם נכון, כדי שאדם יהיה אדם טוב. אז גם פה, איזה אדם אתה? האם אתה בן אדם או לא? האם אתה מתנהג כמו בן אדם? זה השאלה החשובה. לא חשוב עד כמה המעשה משרת את המטרה או לא. נגיד שהוא עשה הרבה מעשים, שום דבר לא... הוא בנה סטנדר יום שלם כדי שהוא חיים יותר בשקט, ברגע האחרון הסטנדר יתפרק לו, בסדר? אז אם אתה מדבר מצד המעשה, טוב, הייתה לו כוונה טובה, אבל הוא לא הגשים אותה, כן? אבל לפי הדגש, שהשאלה מי אתה, איזה אדם אתה? אז הוא כל היום היה בפועל אדם. מה שעבד אצלו זה השכל. לא התאוות, לא ה... אפילו החשבון שהוא קצת יותר מחוכם, אבל בסופו של דבר חוזר לצרכי הגוף, להיות בריא. כן? אלא הוא חשב את המחשבה של הרוח, של הנשמה, של השכל, של הממד הגבוה הנצחי יותר שבאדם. זה מה שהוא חשב. זה מה שאנחנו רוצים. שאדם כל הזמן יהיה שם. ברור זה מתבטא בכל המעשים. הוא יעשה הרבה שיקול דעת, הוא, כמו שבסוף הפרק הקודם, הוא ישים, הוא ישים, הוא ישים אורחותיו. איך להתנהג. אבל העיקר זה האיכות הפנימית שלו, איזה אדם זה? עד כמה הוא, זה באמת אצל אנשים גדולים. אתה רואה את ה... לא יודע למה אני מצייר את זה, כי אני חושב שגם היה לו חיבור מיוחד גם לרמב״ם, לימוד מורה ברון ליכטנשטיין זצ"ל. יכול לראות בן אדם ש... זה נכון על גדולים בכלל, שיש להם... אתה יכול להסתכל עליהם ולראות שהכל הוא בשיקול דעת. אני פתאום אומר, היה אולי באמת שהיה מין שיקול דעת, איזה איזון כזה. משהו כזה, כמו שהרמב״ם מתאר, כאילו, כתוב שמונה פרקים. אם אני רוצה שמונה פרקים עם פירוש הרב חלפ, רוצה לראות איך זה נראה, צריך להסתכל על הרב חלפ. רוצה לראות, אבל כאילו דמות קצת בדרך המיוחדת הזאת, כמו שמתואר כאן, לא חשבתי, אפשר אולי. כמובן שיש עוד דרכים, להסתכל לרב. הרב ליכטנשטיין, כיוצא בו. משהו מאוד מאוזן, מאוד שקול, מאוד מכוון. גם הרב סולוויץ', תמידים שלו מספרים, אפילו גם חשבון מבחינה הלכתית, מה נכון, מה לא. כמו שגם פה יש לכם אצילות, להסתכל עליה. כלומר, אתה רואה בן אדם, זה לא משנה הפרט, זה איפה הוא נמצא, איפה הוא מונח. ואז זה יכול להשתנות מרגע לרגע, יש רגע שהוא קצת, רמב"ם יגיד בהמשך, שלא יחלש דעתנו, מה זו מדרגה גבוהה? הכוונה, לא מיד ליפול בייאוש אם אני לא נמצא שם. גם אם אדם, חמש דקות ביום הוא כזה, 10 דקות, שעה, שמרתי למישהו קרוב, שהוא מאוד מאוד רוצה כזה ללכת חזק על תורה ויראת שמיים, אני רציתי קצת להרגיע, אמרתי לו, חציו לשם, חציו לכם. חצי מהזמן, לא בישיבה, חצי מהזמן תהנה מהחיים. חצי מהזמן להשם. מה? אבל צריך כל מעשיך לשם שמיים. אמרתי לו, קודם כל, חציו לשם זה המון. חציו לשם. הלוואי כולם חציו לשם. יכול להיות מזה, גם כשנהנים מהחיים צריך לעשות את זה לשם שמיים. זה כמו הפירוש השני, כן? זה, אני אומר, אם אני מדבר איתכם, אולי זה הנהגע לבין הזמן. חציו לשם, חציו לכם, ליום טוב. יש דעות גם בשבת, זה ככה. אז נגלגלנו לזה. אז אבל השאלה איפה אתה נמצא? זה השאלה. זה יכול להיות בן אדם, עכשיו אני אומר חציו לשם, לא מובן השאר שלילי. אבל גם אם אדם חצי מהיום הוא כזה, וואו. גם שעה זה המון. שהוא כאילו נמצא במכוון שכל תנועה, כל מעשה שהוא עושה, לא משפיע עד כדי כל תנועה, אבל משפיע באופן כללי. זה מדרגה גבוהה. יכול להיות שאדם היה רגע אחד בעל חיים, רגע אחד הוא אדם שעושה שיקול דעת כי הוא לפחות חושב על התועלת שלו, ורגע אחר הוא כמו החסידים, שעכשיו חושב מה באמת חשוב. וגם להיות באמת באמת במקום כזה, הוא גם המשך במדרגה עליונה. יכול להיות שנגיד אדם, 5 דקות ביום, לפני התפילה, 5 דקות ביום, להיות כמו שהוא מתאר פה, לא מבחינת המעשה, מבחינת איפה הראש נמצא, ואת אפשר לגשת לתפילה. אז אפשר להגיד שהרמב״ם הוא באמצע, כן, דרך האמצע, כן. מצד אחד, מבחינת צורת החשיבה על המעשים, אז באמת יש לב ויש כל מה שמשרת אותו. אבל מצד שני, הוא לא באמת, לא נמצא אצלו את הרעיון הזה שיש ברב, אולי בהמשך עוד נזכיר עוד נפקא מינה בזה, שכל דבר הוא תכלית לעצמו. זה לכאורה לא נמצא פה. אבל כשהוא מתאר את העובד השם הזה, אתה באמת רואה שהוא בכל שנייה הוא שם. הוא לא רק בשעה ביום שם, וכל השאר הוא בקוצר רוח להגיע לשם. הוא כל הזמן, כשהוא עושה את הכל לשם התכלית אחת, אז הוא כל הזמן עובד עם השכל של החסיד. זה מה שמפעיל אותו. ובאדם כזה הוא נראה אחרת. כיף להסתכל עליו. כך שפעם, רב חיים, קאץ שליטה פה, אמר לי שכדאי ללכת לראות את הרב שריה דבלצקי. יש לו תפילת ותיקים. אני מבין, המזל היה שבדיוק שאמר זה יחסית לו תפילת ותיקים מוקדמת. אמר לי, לך תראה, אותו פעם אחת לפחות מתפלל, תראה שולחון ערוך חי. יכול להיות, מכל תנועה ללמוד, אז אשרי מי שזוכה שכל מעשיו הם שולחן ערוך חי. וכמו שהרב צודה אמר, ששיחת חולין תלמידי החיים צריכה לימוד, אז אומר, תלמידי החיים צריכים לסדר את שיחתם באופן כזה שתהיה צריכה לימוד.